שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף ל"ו במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה האחרונה בעמוד הקודם. השיעור היום יהיה 14 וחצי דקות. אתמול התחלנו משנה שעוסקת במאכלים שונים של גויים שאסורים באכילה ולא בהנאה. אתמול דיברנו על חלב ופת של גויים, היום נדבר על שמן של גויים. אז למה שמן של גויים אסור? בעניין הזה הגמרא מביאה מחלוקת בין שמואל לרב, כשבעצם זה לא רק מחלוקת על הסיבה לאיסור, אלא מחלוקת בסיסית יותר לגבי האופי של האיסור. כלומר, שמואל אומר שזה בכלל לא גזירה דרבנן, אלא זה אסור מן הדין. לעומת זאת רב אומר שזה גזירה. מה המחלוקת? נאמר את זה קודם ככותרות, ואז ניכנס יותר לעומק. שמואל אומר שהשמן אסור מן הדין כי האיסור שבלוע בתוך הסיר של הגוי נפלט אל תוך השמן ועושה אותו. לעומת זאת רב אומר שזה גזרה עתיקה כבר מדניאל. זאת המחלוקת, ועכשיו נבין אותה יותר ונראה בדיוק סביב מה המחלוקת. עכשיו לפני שנראה סביב מה המחלוקת, נראה קודם שני דברים שלגביהם שני מסכימים. דבר אחד ששני מסכימים בו זה ששמן יכול להפליט טעמים בלועים בתוך כלים. כלומר, הדין הוא שאם גוי למשל בישל נבלה בתוך סיר, ואני אחר כך לקחתי את הסיר שלו, שטפתי אותו טוב מאוד והכנתי בסיר ספגטי, אז הטעם של הנבלה נפלט החוצה מהסיר לתוך התבשיל שלי והוא אוסר אותו. זה בבישול וזה ברור, אבל יש דברים שגורמים לטעם להיפלט מהסיר אפילו שזה לא בישול, כלומר אפילו בצונן. הדברים האלו נקראים חריפים, ואחד מהדברים האלו זה שמן. כלומר, אם הגוי בישל חזיר בסיר, ואז ניקיתי את הסיר עם סקוטש בצורה יפה, וחיכיתי שהסיר יתקרר ושמתי שמן קר בסיר, אפילו שזה קר, השמן יגרום לטעם להיפלט מהסיר ולהיכנס לשמן, ואז לכאורה השמן צריך להיות אסור. עכשיו, כל זה היה נכון אם הטעם שיוצא מהסיר ונכנס לשמן היה נותן טעם לשבח. כלומר שהטעם שהוא מוסיף לשמן לא מקלקל את השמן. אבל כיוון ששמן צריך שיהיה לו את הטעם שלו, ואנחנו לא רוצים טעמים אחרים שיתערבו בו, אז כל טעם של איסור שיפלט מתוך הסיר אל השמן הוא נקרא נותן טעם לפגם. עד כאן הדבר הראשון שרב ושמואל שני מסכמים בו, עוד מעט נראה במה הם כן החלקו. הדבר השני ששני מסכמים עליו זה שכבר דניאל בספר דניאל כתוב שהוא נמנע מלאכול שמן של גויים. איפה רואים את זה? כתוב שם וישם דניאל הליבו אשר לא התגאל בפת בג המלך וביין משתב. בפשטות הכוונה היא שהוא לא אכל פת ויין של גויים, אבל כיוון שכתוב משתב, כלומר בלשון רבים, אז דורשים שיש פה שני משקים, אז זה גם יין וגם שמן. אז לשניהם ברור שדניאל לא השתמש בשמן של גויים. אז בינתיים אמרנו שני דברים ששניהם מסכימים בהם, אמרנו שלפי שניהם השמן מפליט את הטעמים האסורים שבסיר, ולפי שניהם כבר דניאל אסר על עצמו את השמן. עכשיו, במה הם כן נחלקו? הם נחלקו בשני דברים. דבר ראשון שהם נחלקו בו זה האם נותן טעם לפגם, אוסר או שהוא לא אוסר. כלומר, כמו שאמרנו, האיסורים שנפלטים לתוך השמן הם נותנים טעם לפגם, ובהמשך המסכת בדף סמכת יש מחלוקת האם איסור שהוא נותן טעם לפגם, האם הוא אוסר או שהוא לא אוסר. המסקנה שם זה שזה לא אוסר, אבל בזה נחלקו רב ושמואל אצלנו. שמואל סובר שזה כן אוסר, וזה הסיבה לאסור שמן של גויים, כי הטעם של האיסור נפלט לתוך השמן ואז השמן אסור. לעומת זאת רב אומר, נכון שהטעם נפלט, אבל זה נותן טעם לפגם, ולכן זה לא אוסר. זאת המחלוקת הראשונה. המחלוקת השנייה זה לגבי דניאל, שכאמור שני מסכימים שהוא אסר על עצמו את השמן, אבל המחלוקת שלהם היא האם הוא אסר את זה רק על עצמו, שהוא התכוון לאסור לכולם. שמואל אומר שהוא אסר את זה רק על עצמו, כנראה גם במצבים שבהם העניין של הטעם לא שייך, ורב אומר שהוא התכוון לאסור את זה לא רק על עצמו, אלא על כולם. אז אלו שתי המחלוקות, ונראה שוב את השורה התחתונה, למה שמן אסור? לפי שמואל מן הדין, כי הטעם של האיסור נפלט לתוך השמן, לפי רב זה גזרה, וזה גזרה מאוד עתיקה, כבר מתקופת דניאל. אז זאת ההצגה הראשונית של המחלוקת, הגענו בזה לשורה השלישית בעמוד א', ראינו גם כמה שורות באמצע עמוד א' לגבי המקור מספר דניאל, ומכאן ועד סוף עמוד א', הגמרא מתמקדת בשאלות ותשובות על שיטת רב, כשכאן לא נראה את זה לפי סדר הגמרא, לנהפוך את השאלות ונסביר עכשיו למה. הסדר של הגמרא הולך כך, בהתחלת העמוד הגמרא מביאה קושייה ששמואל מקשה על רב, רב לא עונה על השאלה, אבל הוא מביא את המקור שלו מספר דניאל, שאת זה כבר ראינו, אחר כך הגמרא עצמה מקשה על רב, היא מביאה תשובה שקצת משנה את דעת רב, ואחרי השינוי הזה הגמרא שוב חוזרת לשאלה של שמואל על רב, ואז היא כן מביאה תשובה. כאן, בשביל לא להזכיר את השאלה של שמואל פעמיים, אנחנו נראה קודם את השאלה של הגמרא, נבין את דעת רב עד הסוף, ורק אחר כך נראה את השאלה של שמואל בבת אחת, למרות שבגמרא זה מפוצל בשני שלבים. אני מקווה שהסדר הזה מובן, בכל אופן אנחנו קופצים עכשיו מהשורה השלישית בעמוד א' לשורה השלישית בשורות הרחבות. שואלת הגמרא על רב, איך רב אומר שדניאל אסר את השמן? הרי רב עצמו אמר שזה גזרה של תלמידי בית שמאי ובית הלל. איפה הוא אמר את זה? במסכת שבת בי"ז עמוד ב', מסופר שתלמידי בית שמאי ותלמידי בית הלל הגיעו לבקר את חנניה בן חזקיה בן גרון, ובאותו יום היו יותר תלמידים מבית שמאי מאשר מבית הלל, אז ככה הם הצליחו להעביר כמה הלכות על ידי הרוב שלהם, אז הם הצליחו כך לקבוע 18 הלכות, ורב אמר שחלק מאותם הלכות זה איסורים של פת, שמן, יין ובנות של גויים. אז הנה אנחנו רואים שלפי רב, מי שאסר את השמן זה לא דניאל, אלא תלמידי שמאי והלל. על זה עונה הגמרא שבאמת היו פה שני שלבים בגזרה. בשלב הראשון דניאל אסר את השמן רק בעיר, כי כמו שאמרנו האיסור משום חתנות, וראינו אתמול שבעיר יש יותר חשש לזה. בשלב השני תלמידי שמאי והלל אסרו את השמן גם בשדה. בזה סיימנו להבין מה רב סובר, הגענו לשורה השישית בשורות הרחבות, ועכשיו כמו שקדמנו אנחנו חוזרים לשורה השלישית בעמוד ונראה את הקושייה של שמואל על רב. אומר שמואל הרב, הרי רבי סמלי אמר שרבי יהודה נשיאה ביטל את האיסור של שמן שכתוב במשנה שלנו. עכשיו אמרנו רבי יהודה נשיאה למרות שהגרסה שלנו זה רבי יהודה הנשיא, שזה רבי, אבל רוב הראשונים גורסים רבי יהודה נשיאה, שזה הנכד של רבי שהוא חי בתקופה של שמואל ורב. בכל אופן רבי סמלי אמר שהוא ביטל את האיסור של שמן. עכשיו אומר שמואל, מילא לדעתי שהאיסור במשנה זה בגלל שהטעם מתוך הסיר נפלט לתוך השמן, ושלפי המשנה נותן טעם לפגם אסור, אז כשרבי יהודה נשיאה בא וביטל את האיסור, הוא בעצם לא ביטל גזרה שהייתה לפניו, אלא הוא פשוט שינה את הדין על פי הפסק שפסקו שנותן טעם לפגם מותר ולא אסור. אז לשיטתי זה מובן, אבל לשיטתך שזה גזרה של דניאל, אז איך בא רבי יהודה נשיאה ומבטל גזרה של דניאל? הרי יש לנו כלל שבית דין אחד לא יכול לבטל משהו שבית דין שלפניו קבע. זאת השאלה של שמואל על רב, כאמור היא נשאלת פעמיים, פעם אחת בתחילת העמוד כשחשבנו שזה רק גזרה של דניאל לפי רב, ופעם נוספת לקראת סוף העמוד כשהבנו שזה גם גזרה של תלמידי שמאי והלל. בפעם הראשונה לרב אין תשובה, הוא פשוט מנסה לפקפק במהימנות של רבי סמלי, הוא אומר ממייל רבי סמלי מלוד שמזלזלים בגזרות הרבנן, אז אולי אי אפשר לסמוך עליו על מה שהוא אמר שרבי יהודה נשיאה ביטל את האיסור, אבל שמואל מגיב, נסביר את זה לפי רבנו חננאל, אתה רוצה שנשלח מכתב לרבי יהודה נשיאה ונשאל אותו? ואז רב מתבייש, כי כנראה שהוא מבין שמן הסתם זה באמת נכון שהוא כן ביטל, ואחרי זה רב אומר, באמת כרגע אין לי תשובה, אבל מה אני אעשה שמפורש בדניאל, שכבר דניאל אסר את השמן, ואז הוא מביא את המקור שהבאנו מקודם. זאת התגובה של רב, בפעם הראשונה שהשאלה נשאלה, כאמור בעצם אין לנו כרגע תשובה. בפעם השנייה שהגמרא שואלת את השאלה, כאן הגמרא כן מביאה תשובה, ובהמשך נסביר למה הגמרא לא ענתה את זה כבר בהתחלה. עונה הגמרא, כלל הזה שבית דין לא יכול לבטל משהו של בית דין שקדם לו, אלא אם כן הבית דין השני גדול בחוכמה ובמניין, זה דווקא בגזרה כזאת שהציבור יכול לעמוד בה, ובאמת הוא עמד בה. אבל בגזרה של שמן, כיוון שזאת גזרה שבאמת לא תפסה בציבור, וזו באמת גזרה שהציבור מציאותית לא יכול לעמוד בה, במקרה כזה, אמנם הגזרה לא מתבטלת מעצמה, אבל בית דין אחר יכול לבטל אותה אפילו שהוא קטן בחוכמה ובמניין מהבית דין שעשה את הגזרה. אז זאת התשובה של הגמרא, איך לפי רב שמדובר בגזרה, בכל זאת בא רבי יהודה נשיאה וביטל את הגזרה. עכשיו כאמור, הגמרא ענתה את זה רק בפעם השנייה שהשאלה נשאלה ולא בפעם הראשונה. למה הגמרא לא ענתה אותו דבר כבר בפעם הראשונה? אז יש מפרשים שמסבירים שבאמת הגזרה הראשונה של דניאל היא כן תפסה בציבור, כלומר לאסור שמן בעיר, ורק הגזרה השנייה לאסור את השמן גם בשדה זה מה שלא תפס. ולכן הגמרא הביאה את התשובה הזאת רק בשלב השני, אבל בעצם יוצא שהיא גם ענתה על השלב הראשון. כי כשאנחנו שואלים על רב איך רבי יהודה נשיאה ביטל את הגזרה, רב עונה, הוא לא ביטל את כל הגזרה, הוא ביטל רק את השלב השני, כי השלב השני באמת לא תפס, אבל את השלב הראשון הוא לא ביטל. עד כאן הסוגיה הראשונה, נחזור אליה עוד פעם בסיכום בסוף השיעור. הסוגיה השנייה מתחילה בשורה השלישית בעמוד ב', במילה גופה, וכאן אנחנו דנים בדרך אגב בעוד אחד מהאיסורים שהזכרנו מקודם, ב-18 איסורים שבית שמאי ובית הלל גזרו באותו יום, וזה האיסור של בנותיהם של הגויים. הגמרא תנסה לברר מה בדיוק נאסר באותו יום לגבי בנותיהם של הגויים. עכשיו גם כאן המבנה של הסוגיה קצת מורכב, לכן לא נלך לגמרי לפי סדר הגמרא, אלא בהתחלה נראה מה היה הדין לולא הגזרות דרבנן, ובסוף נראה את שתי הדעות מה הגזרות מדרבנן הוסיפו. לכן נדלג לרגע לשורות הראשונות של הסוגיה, ונקפוץ מהשורה השלישית ועד השורה ה-13 בעמוד ב', שם הגמרא בודקת האם אפשר לומר שמה שרבנן גזרו זה את עצם האיסור הבסיסי של להתחתן או לזנות עם גויות, או שהאיסורים הבסיסיים אלו היו קיימים כבר לפני שמאי והלל, ואז צריך לומר שמה שהם גזרו היה משהו מעבר לזה. אז כאמור נבדוק עכשיו שתי רמות של האיסור. רמה אחת זה ממש חתונה בין יהודי לגויה או בין יהודיה לגוי. רמה שנייה זה לא חתונה ממש אלא רק זנות. אז האם האיסורים האלו היו קיימים עוד לפני תלמידי שמאי והלל? אז לגבי הרמה הראשונה, שזה חתונה עם גויות, הגמרא מיד אומרת שזה אסור מהתורה, והיא לומדת את זה מדברים פרק זין, כתוב שם כי הביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר אתה ושם על הרשתה, ונשל גויים רבים מפניך, החיטי והגרגשי והאמורי וכו' וכו', ולא תתחתן בם, ביתך לא תיתן לבנו, וביתו לא תיקח לבניך. אז זאת הרמה הראשונה, והיא אסורה מהתורה, לכן לא יכול להיות שזה הגזרה של תלמידי שמאי והלל, אבל גם זה לא מדויק, כי יש מחלוקת לגבי איזה אומות האיסור הזה בתורה מתייחס. לפי דעה אחת, זה מתייחס רק לשבע אומות שהיו בארץ ישראל, כלומר הגירגשי, האמורי, הכנעני וכולי, אבל אומות אחרות אין בזה איסור מהתורה, לכן יכול להיות שזה מה שאסרו תלמידי שמאי והלל. זאת דעה אחת, אבל רבי שמעון בן יוחאי אומר שהאיסור כולל את כל האומות, כי הרי הסיבה שם בתורה זה כי אסיר את בנך מאחריי, וכל אישה מכל אומה יכולה לגרום לאיש יהודי ללכת ולעבוד אלוהים אחרים, לכן לפי דעתו זה כולל את כל האומות, לכן לא יכול להיות שזה מה שאסרו תלמידי שמאי והלל, לכן אנחנו עוברים לרמה השנייה. רמה השנייה כאמור זה לא חתונה ממש עם גויה, אלא רק איסור זנות עם גויה. האם אפשר לומר שזה מה שאסרו תלמידי שמאי והלל? אומרת הגמרא שלא, כי גם זה נאסר עוד לפניהם. מה המקור לזה שזה היה אסור עוד לפני זה? לזה הגמרא מביאה שני מקורות. מקור אחד זה איסור בין יהודיה לבין גוי, ומקור שני זה האיסור בין יהודי לבין גויה. המקור הראשון לגבי האיסור של יהודיה עם גוי זה מהסיפור בספר בראשית של יהודה ותמר. שם יהודה אומר שצריך לשרוף את תמר בגלל שהיא זינתה, והגמרא כאן מבינה שהאיסור שלה לא היה על זה שהיא הייתה זקוקה לייבום והיא בכל זאת זינתה, אלא בזה שהוא חשב שהיא הייתה עם מישהו שהוא לא ממשפחת בני יעקב. אז מכאן המקור לאיסור של זנות בין יהודיה לגוי. עכשיו לגבי יהודי עם גויה, כאן זה מתפצל לשני שלבים. אם זה בפרסיה, אז יש הלכה למשה מסיני שאסור לבעול כנענית, ומי שעושה את זה קנאים פוגעים בו, כמו בסיפור עם פנחס. אם זה בצינה, אז באמת זה לא אסור מהתורה, וגם לא הלכה למשה מסיני, אבל זה נאסר עוד הרבה לפני תלמידי שמאי והלל. זה נאסר כבר על ידי הבית דין של החשמונאים, שאסור לבוא על גויה, גם אם זה רק בזנות, וגם אם זה רק בצינה. אגב, הם גם גזרו עוד שלושה איסורים על נשים גויות, הם גזרו שם כמו נידה, וכמו שפחה, וכמו אשת איש. את זה הם גזרו בשביל שאנשים לא יתרגלו להיות אצל גויות, ואז יחטאו באותם חטאים גם אצל יהודיות. בכל אופן, ראינו שהיה כבר איסור זנות עוד לפני תלמידי שמאי והלל, אז בטח שגם היה איסור חתונה לפניהם. וממילא לא יכול להיות שזאת הגזרה של תלמידי שמאי והלל. אז מה כן הגזרה? אז בזה יש מחלוקת אמוראים, דעה אחת מובאת בהתחלת הסוגיה ודעה שנייה רק בסוף הסוגיה. הדעה הראשונה זה של רב נחמן בר יצחק, זה בשורה החמישית מתחילת העמוד. הוא אומר שמה שהגזרה הוסיפה זה שלא רק שאסור להתחתן או לזנות עם גויות, אלא שגם גזרו עליהם שהם תמיד נחשבות כאילו שהם טמאות נידה, כך שכל דבר שגויה תיגע בו יטמא מיד, והם עשו את הגזרה הזאת בשביל להרחיק אותנו כמה שיותר מגויות, כי אנשים לא אוהבים להסתבך עם נידה, הם יצטרכו אחרי זה להטביל את כל הבית, וכך אנשים יתרחקו מגויות ולא יגיעו לאותו איסור גם של חתונה או זנות עם הגויות. זאת הדעה הראשונה. הדעה השנייה, שהיא מובאת רק אחרי כל מה שהבאנו מקודם, כלומר בשורה השנייה, בשורות הרחבות בעמוד ב', זה שמה שחכמים הוסיפו זה שגם אסור להתייחד עם גויה. כלומר כבר מהתורה רמוז שאסור להתייחד עם אשת איש יהודיה, אחרי זה בתקופת דוד המלך, אחרי הסיפור של אמנון ותמר, אז גם גזרו שאסור להתייחד עם פנויה, אבל כל זה דווקא ביהודיה, מה שחזל הוסיפו זה שגם אסור להתייחד עם גויה. אז ראינו שתי דעות מה חזל הוסיפו, או שהם הוסיפו תומת נידה אצל גויות, או שהם הוסיפו איסור ייחוד. בזה סיימנו את הסוגיה, הגענו לשש שורות מתחתית עמוד ב', רק נאמר הערה קטנה לגבי המבנה של הסוגיה, את הדעה הראשונה אמרנו שהיא רב נחמן בר יצחק, הדעה השנייה מובאת מיד אחר כך זה של גניבה בשם רב, אבל הוא עצמו לא אומר מה הם גזרו, רק אומר למה הם גזרו, הוא אומר שהסיבה היא שבשביל שבסוף לא יגיע לעבודה זרה בהשפעת אותה אישה, והגמרה מביאה את רבה חברדה בשם רב יצחק, כשהוא אומר את זה על כל הדברים שלמנו בדפים האחרונים, כלומר שגזרו על פת ושמן של גויים בשביל שלא יגיע לשתות איתם יין, ועל יין גזרו בשביל שלא יתחתן איתם, ולא להתחתן איתם גזרו בשביל שבסוף הוא לא יגיע לעבודה זרה. זה הסיבה למה גזרו, אבל עדיין הוא לא אמר מה הם גזרו. אז לכאורה הגמרא יכלה לומר שמה שהם גזרו זה שהגוי יטמא טומאת נידה, כמו שאמר רב נחמן בר יצחק. אבל הגמרא לא אומרת את זה, והיא עוברת קודם כל על הרמות של הדאורייתא והגזרות המוקדמות יותר, ובסוף היא אומרת שמה שגזרו זה איסור ייחוד, כמו שאמרנו מקודם. אז זה היה לגבי המבנה של הסוגיה, ועכשיו ממש לסיום בסוגריים, שבע שורות לפני סוף עמוד ב', הגמרא דנה במשפט אחד שהזכיר רב אחא בר עדא בשם רב יצחק שהזכרנו מקודם, כלומר אמרנו שהוא אמר שגזרו על פת ושמן משום יין, יין משום בנותיהם, בנותיהם משום עבודה זרה, ובסוף הוא גם הוסיף ואמר שגזרו על דבר אחר משום דבר אחר. מה זה דבר אחר ודבר אחר? מסבירה הגמרא שגויים חשודים על משקף זכור, אז גזרו על כל הגויים, אפילו קטנים, שהם יחשבו כטמאי זיווה, וכך בשביל לא להסתבך עם תומה, אנשים יתרחקו מהם ולא יגעו בהם, וכך לא יגיעו למצב של משקף זכור. זה מה שנקרא, גזרו על דבר אחר משום דבר אחר, כלומר גזרו על זיווה משום משקף זכור. עכשיו, מאיזה גיל גזרו? אז רבי זיירו אומר שהוא ניסה לברר והצטער על זה מאוד, עד שבסוף הוא הצליח לברר שרבי אמר שזה מאז שהוא תינוק, אבל רבי חייא אמר שגזרו רק מאז שהוא בן 9, כי ממילא לפני זה הוא לא ראוי לביאה, אז ודאי אין חשש למשקף זכור. וכשרבי שמע את זה, אז הוא אמר, טוב, רבי חייא כנראה צודק, באמת זה מגיל 9. ומאותה סברה, בשורה הראשונה בעמוד הבא, אומרת הגמרא על מה שרב נחמן בר יצחק אמר מקודם, שגזרו על הגויות שהן כאילו טמאות נידה בשביל שנתרחק מהן, אז הוא אומר שגם זה צריך להיות רק מהגיל שהיא ראויה לבייה, כלומר מגימל שנים ולא מאז שהיא תינוקת. על זה שואלת הגמרא פשיטה, והיא עונה שהיינו יכולים לחשוב שגם על נשים צריך לגזור רק מגיל 9, כי נכון שהן ראויות לבייה מגיל 3, אבל סוף סוף אין חשש שילדה בת 4 תנסה לפתות גבר יהודי, כמה שמלן שבכל זאת באמת גזרו כבר מגיל 3, שאז היא ראויה לבייה. וזה הגענו לשורה החמישית בלמד זין עמוד א', וסיימנו את הסוגיה השנייה להיום, נחזור על מה שראינו היום. למדנו היום שתי סוגיות, הסוגיה הראשונה הייתה איסור של שמן של גויים, לפי שמואל זה אסור מן הדין כי הטעם של האיסור נפלט מתוך הכלי אל השמן, לפי רב כיוון שזה נותן טעם לפגם וזה לא אוסר, אלא זה אסור מגזרה, כשרב אומר שבעצם היו שני שלבים לגזרה, השלב הראשון היה על ידי דניאל, שזה היה רק בערים, השלב השני היה על ידי תלמידי שמאי והלל, שזה היה גם בשדות, ושמואל הקשה על רב, אם אתה אומר שזה גזרה, אז איך יכול להיות שרבי יהודה נשיאה ביטל את הגזרה? ועל זה אמרנו למסקנה שבאמת את השלב הראשון, כלומר הגזרה של דניאל, הוא לא יכול לבטל, אבל את השלב השני, שזאת גזרה שלא תפסה בציבור, וזו גזרה שהציבור לא יכול לעמוד בה, גזרה כזאת מותר לרבי יהודה נשיאה לבטל, אפילו שהבייטין שלו קטן מחוכמה ובמניין מהבייטין של תלמידי שמאי והלל. זה היה הסוגיה הראשונה. בסוגיה השנייה דיברנו על זה שבאותו יום הם גם גזרו על בנותיהם של הגויים, וניסינו להבין מה הגזרה הוסיף על האיסור שהיה לפני זה, והסברנו שכבר מהתורה לפי רבי שמעון בן יוחאי אסור להתחתן עם כל הגויות מכל האומות, גם מצנות למדנו כבר מתמר ויהודה ומהלכה למשה מסיני, ואם זה בצינה אז הגזרה של בייטין של חשמונאים, אז מה תלמידי שמאי והלל הוסיפו בגזרה שלהם? לפי רב נחמן בר יצחק הם הוסיפו שכל הגויות נחשבות כטמאות נידה, לפי הדעה השנייה הם הוסיפו שיש גם איסור ייחוד עם גויות ולא רק עם יהודיה נשואה ויהודיה רווקה. לסיום אמרנו שחזל גם גזרו על גברים גויים שהם טמאים בתומת זיווה, רבי אמר שזה אפילו על תינוקות, אבל רבי חייא אמר שזה רק מאז שהוא ראוי לבייה, כלומר מגיל 9, והגמרא חידשה שגם כשגוזרים על נשים גויות שהן טמאות נידה, זה גם כן כבר מאז שהן ראויות לבייה, כלומר מגיל 3, ולא רק מגיל 9, אפילו שבאמת רק מגיל 9 יש סיכוי שהם ירגילו איש לעבירה, בזה סיימנו כל טוב.